יום שלישי, פרשת פנחס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם הסיפור היומי על הגאון רבי בצלאל רקוב, זכר צדיק לברכה, שהיה בת גייטל, שיברת הספר ברכת יומטב, שהיום זה היורצייט שלו. הוא היה מפורסם בשקידה שלו בלימוד, הצמאון לתורה. פעם הוא גילה שהוא זוכר היטב איזה יום אחד שם שחק עם הילדים, שעה בגיל 6. ואבא שלו קרא לו, בוא, הולכים ללמוד גמרא, ועזב את הכל, למשחקים הילדים, והתחיל ללמוד עם אבא מסכת ביצה. הוא אומר, זה היה המסכת הראשונה, הגמרא הראשונה שלמדתי. וכל מה שהוא למדתי זה לא היה בשום כפייה, או אי רצון. הוא מספר שרק כמה פעמים לא הבנתי את הדברים של התויסס, את הקשור של תויסס, אז בכיתי. אז אבא שלו אמר לי, מספיק, בוא נלך לטייל, יצאתי לפארק וטייל איתי. הוא אומר, כשלמדתי בחיידר, שהייתי בן 10, 11, אז למדנו הרבה כמה, פרק ראשון, פרק שני, הקוינס. זה היה בחיידר של הערבור בזלצן, מהאונסדורף. כזה היה הזמן של פחדים, הרגשנו שיש לרחמון אל אצלן צרה גדולה, קרובה לבוא. הם לא יכלו לברוח מגרמניה. בלילה, כשהיה במיטה, עוד כמה פעמים, לא הצליח להירדם. ואז הוא הלך למטבח, ראה שם את אבא, אמא, נרגע. כשהיה ער, אז הוא מספר, היה חוזר על כל הגמרא שהוא למד. ולא רק את הגמרא עצמה, למה כתוב בדף הזה, מה כתוב בדף אחרי זה. ממש תשק לביתרי, עד שהוא נרדם. הוא ממשיך, הוא מספר גם מה שמתקיים אצלו, התוירה שלמדתי באב. הוא מביא שהתויסס בתחילת מרובה שואל, אומר, שאול הרב רבושר מילוני. אומר, זה היה לפני הבר מצווה. זה הבר מצווה שלי, שהוא למד אז כל היום בישיבה, והיה לו שיעור קבוע אצל אבא שלו בקאמר. ואת הקושייה של התויסס הזאת, במיוחד הוא לא הבין. הוא הסביר לי עוד פעם, עוד פעם לא הבנתי, וגם בכיתי. הוא אמר לי שאני אלך לישיבה ולא ללמוד עכשיו את אותו ספר. הלכתי לישיבה, לאח שלי, זכרונו לברכה, שלמד עם חבר שלו, וביקשתי ממנו ללמוד איתו את התויסס. הוא הסכים וטרח להסביר לי, ואז הבנתי, והייתי ממש בשמחה גדולה. אחרי זה חשבתי שאני אחזור עוד פעם לצטט לעצמי, ושוב אמרתי שאני לא מבין, ושוב הייתי בצער. רק אחרי כמה שנים הוא הבין שהיה לו איזה עוקץ, שהיה לו איזה הרגשה של קושייה בדברי התויסס. וכנראה שהוא היה עדיין קטן בשביל לברר בעצמו את הדוחק. וגם אחרים לא תפסו מה שהיה קשה. אבל כשלמדנו בישיבה במונטרה, ושם למדו את כל הסוגיה של כלל ופרט וכלל, אז פירשתי, הוא אומר, פירשתי להם מה שיש להם בתויצת זה להוסיף. ואז זכיתי להבין את הקושי שלי, ומסרתי לתלמיד שלי. כשעשו אז בחינה גדולה בכיתה על פרק מרובה, ראיתי שהתלמידים, ברוך השם, הבינו טוב את כל העניין. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים למדור פנימי הפרשה. אך בגוי רוי יכול כסעורץ, אומרת הפרשה. בדברי שיח מביאים פה שיש מצבים שכשמונח ספק שקול בפני מורן הגרף קניבסקי שליטה, אז הוא מורה לערוך גורל, לפעמים הוא עושה בעצמו את הגורל, הם כותבים שזה לא הכוונה לגורל הגרע, לגורל סתם. הם מתארים איזה מקרה אחד, שנכנס אל רב חיים איזה יהודי חשוב, זה היה בעל חסד גדול, שהוא מנהל מוסד שמגלגל ממש סכומי כסף גדולים. אותו מנהל הוא מבאי ביתו של רבינו, ומגיע לעתים קרובות לשאול שאלות. פה השאלה הייתה לגבי איזה הפקדה. יש איזה מישהו שרוצה להפקיד בארגון שלו, הוא אומר, מדובר על מיליוני דולרים. השאלה אם להמיר לשקלים או להפקיד בדולרים. השאלה הייתה מאוד סבוכה, הם צדים לכאן, צדים לכאן. והדין הדבר מתמשך הרבה זמן, ובכזה, ואז אמר, מורן הגרח קניבסקי שלי, אתה צריך לעשות גורל. כשנבקש רבנו שהוא עצמו יעשה את הגורל, אז הוא הסכים, הוא ביקש תנ"ך, הוא קבע קודם את הצדדים, שין זה שקלים, להמיר לשקלים, ודלת זה דולרים, זאת אומרת לא להמיר. ואז הוא פתח את הספר, חיפש אחת מרתיות, שין או דלת, התחילה תשורה מלמעלה למטה, ולפי האות שהופיע קודם, ככה הוכרעה התשובה. היה מה שנוסף בעניין גורל, על יהודי פשוט שהסתפק על גבי דירה מסוימת אם לקנות אותה או לא. הוא לא הצליח להגיע להכרעה. זה עשה גורר לגרוב, עלה בידו איזה פסוק. אבל גם זה לא פשט את הסופק. אז הוא שלח לשאול את מורן הגרף קניבסקי, איך הוא צריך להבין את הפסוק שאין לו בגורל. אז שאל רבינו, מי עשה את הגורל? אז השליח, שלא הכיר את השואל, אמר, סתם יהודי. אז רבינו שליטה הביע תמורת רוחו, אמר, רק אדם גדול יכול לעשות גול רגול, לא עם האורך. אז השליח אמר, תכן שברכת מתחוכם, אם כן אולי זה כן מועיל. אלא שהוא רק שואל, מה, 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 מה אומר הפסוק שיצא ביחס לקניית דירה? אז רבינו אמר שאם הוא רואה לעשות גורל הגרח, הוא לא צריך לשאול מאחריו, כבר צריך לדעת מעצמו. אנחנו מגיעים למדור, כי נחוק ממציל את סישורים. אומר המציל את סישורים, הנה מפצידי הזריזות. הם מגדילי ההצילה. והגדול שבכולם, בקשת המלוכה הגופנית. בשנאת התורח, ואהבת העידונים, בתשלום כל תנאים. כך אומר המציל את סישורים בפרק ט'. בספר הזיכרון לרבי משה ליפשיץ, זכרונו לברכה, שהיה מחשוב זיגני חסידי גור, מובא שהוא סיפר שכשהוא למד בישיבת סמס, הם היו קבוצה של תלמידי הגאונחוסית רב זליג שטיצברג, היו קוראים להם, היו מכנים אותם הזליגיסטים. הם היו מתפעלים בשבתות, בחורף, במניין של הישראל, ולא במניין הכללי שהתפלל למים רמס. בהדלקת נרות התפעלו מנחה בקבלת שבת, אחרי זה התקיים סדר לימוד בעיון רבו ישראל שלא פחות מ-6 שעות. לפני חצות, התפעלו ערבי של שבת, ובשעה 4 לפנות בוקר כבר ישבו כולם בבית מדרש ועמלו בתורה עד לתפילת השחר. ומדי פעם הבית ישראל היה יוצא מהדירה ועבור בין השולחנות, ככה מסתכל לימין השמאלה ומעורר את התלמידים בלימוד. שבת אחת, ב-5 לפנות בוקר, אז הרבי יצא כרגלו לבקר בסמדש, ואז הוא רואה בשתי מחורים שלומדים מסכת שבת. אז הוא תפס אחד ככה בבגד שלו וגרר אותו לשולחן, ששם ישבו שתי אנשים מבוגרים, רב מוטל אוסטרובר, ריכטינשטיין ורב מוטל הלמר, שהם עסקו ביחד בלימוד של חנוך של משפט, פצועת, נסיבס. הוא אמר לנו, נרפים אתם נרפים, מה אתה מתעצל בלימוד מסכת שבת? האם אין כוחה במתנך לכל הפחות ללמוד כאותם אנשים מבוגרים, ללמוד חי של משפט? ככה הוא גר בבחור, למה הוא לא מתייגע לסוגיות עמוקות. רבי משה הסביר, רבי משה ליפשיץ הסביר, שהרבי רצה לומר שבערב, שהראש כבר עייף, מהעיון היומי, אז אפשר ללמוד במסכת שבת, משהו בקלילות יותר. אבל בבוקר, הבוקר כשהמוח צלול וערני, צריך להתייגע בחושן משפט, קצועית, נסיבת, ולא לתת למוח להתאופ. ואנחנו ממשיכים עם הדור פנינה הפרשו, בקנו את סקינוסי בסייכום. יש פה סיפור על מייסי שהיה בעיירה רוסן, שהרב שם זה היה גוין בעל עמוד האש. יום אחד נתמנה בעיירה איזה רב מטעם של תורת רוסיה, שאותו רב כמובן לא קיבל מתושבי העיירה את הכבוד שהיה ראוי לו לפי טעמו. ומכיוון שככה, אז הוא נתן אותו בעצמו. מה הוא עשה? הוא ניגש בעזות בבית הכנסת למקום של הרב בעל עמוד האש והתיישב שם. ארוחות בבית הכנסת שערו, אפילו התפילה המיוחדת שהיו רגילים לומר אותה לכבוד הצער, היא נשתכחה לשליח ציבור, שכח להגיד אותה מרוב הכאב. אבל התושבים שחרדו ודאבו על כבוד התורה, הם לא עזו להסתכן מול השלטונות ולריב איתו. אבל היה שם איזה קנטוניסט זקן שהתראה בבית הכנסת, והוא קם והפליא באותו רב מטעם מכות נאמנות על החוצפה שלו וגירש אותו. כמובן שהרב מיטה מיד הזמין שוטרים שלקחו אותו לבית סוהר, למשפט, את אותו קנטוניסט. אבל הוא לא פחד, הלך איתם ביחד. ואמר לשופט, כחייל ותיק של הצער, אני לא יכולתי לשתוק על הביזוי כשלא אמרו את התפילה הקבועה. לכבוד השר שהם אומרים מדי שבת, לכן הקדתי את הרב. הרי הוא אחראי לכל הסדרים של בית הכנסת, למה שקורה. אז השופט שאל אותה בחומרה, את אותו רב מטעם, למה לא אמרו את התפילה? אז הוא הצטדק, הוא אמר שהמקום של הרב רחוק מהבימה, שאומרים את התפילה, וקרוב לארון הקודש, לכן הוא לא שם לב לזה. אז הרב פסק, אז השופט מיד פסק, שהקנטוניסט סיכני לכבוד הצאר, ראוי לשבח, שום אנש לא יתת לו. אבל את הרב צריך להזיז מהמקום שלו, שישב על הספסל סמוך לבימה, כדי שלא יקרה עוד פעם, כזה יקרה בעיה. ואנחנו מגיעים לשוט היומי. יש פה שאלה, רב ארון וייס מקפיד להניח תפילין רבנותם כל יום אחרי שחרית. יום אחד התחלפו לה תפילין, ובטעות הניח תפילין של רבנותם בשחרית, ואחרי התפילה הניח תפילין של רש"י. שהוא חושב שהוא יצא בידי חובה לדעת רבנותם, רק כשהוא חלץ את התפילין של רש"י, הוא שם לב לטעות. יד הוא סימן את התפילין בסימון מיוחד, שלא תחזור כזאת טעות. ואז אמר לו ידידו רב דוד, שנראה לו שהוא צריך להניח עוד פעם את התפילין, כי הרי כשניח תפילין של רש"י, הוא חושב שזה תפילין רבנותם. אז הוא לא יצא. אמר לו רב ארון, הרי סוף סוף נחתי שתי הזוגות. אז הוא ודאי שכן יצאתי. עם מי הצדק? אז כתב הגאון רמשול קליין בספר של הוויה כל מוישה חלק ג' שבאופן כזה אולי יצא לא ידי רש"י ולא ידי רבנותם. למה? כי כשהוא הניח תפילין של רש"י, הוא כיוון השם לתפוס קרב רבנותם. אם כן, שליטת רש"י, הוא לא יוצא בתפילין לתפילין. וכשהוא הניח תפילין של רבנותם, הוא חשב שהוא יוצא ידי מצווה כמו שליטת רש"י. ולשליטת רבנותם הוא לא יוצא בידי חבר בקרב תפילין. לכן צריך לחזור ולהניח תפילין של רש"י לשם רש"י, ותפילין של רבנותם לשם רבנותם. דף רמי בהלוך, רבותיי. מהי מלכת ומחק? ובאיזה אופן מותר לשים משחה על גבי פצע? ומתי מותר להמית נחש שאינו ארסי? אתם מוזמנים לשמוע בשלוחה אחת את שיעורו הנפלא של רב זילברשטיין שליט"א, בין יתר הדברים המעניינים, ולרוות הרבה נחת. ובואו גם אנחנו, רבותיי, בואו גם אנחנו נלמד את ענייני הדף רמי בהלוכה. אנחנו אוחזים בסימן שט"ז, סעיף י"א. אחת מן המתת מלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת ממחק, שהמהות שלה היא החלקה של האור שמופשט מהבהמה, על ידי זה שמסירים את השיער ממנו. בכלל האיסור הזה, החלקה של כל משטח שהוא, משטח מעץ, משטח מעבר. חז"ל גם אמרו שמי שמורח שעווה בנקב של החבית כדי לסתום אותו, ומחליק את השעווה על פני הנקב, וכל כיוצא בזה, אז עובר לאיסור ממחק, והפעולה הזאת נקראת ממרח. כתבו הפוסקים, שהמסיבה הזאת היא אסור למרוח משחה על גבי פצע בשבת, גם כשאין איסור של עשיית פעולה רפואית בשבת, אלא צריך ללחוץ על השופרת של המשחה, מעל גבי הפצע, כדי שהמשחה תיזל או תטפטף על הפצע ללא מריחה. זה הצורה שיהיה אפשר להשתמש. האיסור למרוח משחה על פצע בשבת, כמו שאמרנו, משום המרח, אבל כשאין כוונה למרוח ולהחליק את המשחה, אלא רק להבליע אותה באור, שהיא תהיה מובלעת באור, אז יש כאלה שכן מתירים למרוח אותה ולעשות עד שהיא תיבלע באור, כיוון שהאיסור של ממרח זה רק כשמחליקים איזה חומר על גבי איזה משטח כלשהו, ולא כשמבליעים אותו בתוך המשטח. יש אומרים שאין להתיר את זה, אלא רק שמבחינה רפואית צריך להבליע את המשחה באור. ולמה? כי הרבה פעמים יש תועלת רפואית בזה שנשאר שכבה של משחה על גבי האור, ואז מילא שוב, יהיה את האיסור ממרח. ויש אוסרים בכל אופן שהוא, כיוון שייתכן שהוא לא רוצה שהמשחה תיבלע מיד בתוך הדבר. בעל חיים שהמשיכה או העקיצה שלו מסוכנת, למשל נחש או עקרב שהם ארסים, הותר להרוג אותו בשבת, וגם אם הוא לא מתקרב לאדם כדי למשוך אותו או לעקוץ אותו. במקום שיש רבים, מותר גם לחפש אחרי בעלי חיים האלה כדי להעמיד אותם. וייתכן שמותר לעשות את זה גם במקום שאין רבים. בעל חיים שהנשיכה שלו קשה, אבל היא לא מסוכנת, למשל נחש שהוא לא עושי, אם הוא רודף, אז אם הוא רודף אחריו ולמשוך אותו, מותר להמית אותו. ואם הוא לא רודף, אז יהיה אסור להרוג אותו באופן רגיל, אלא מותר לדרוס אותו לפי תומו, באופן שזה נראה כאילו הוא לא מתכוון להרוג אותו. והתירו את זה גם שהוא באמת כן מתכוון להרוג אותו. וכמו כן הוא יכול גם לשים עליו איזה כלי, לצוד אותו. ויש אומרים שעדיף לצוד אותו מאשר להמית אותו. עד כאן הדברים בהלכה שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול בקצרה. אין איסור של המתה בשבת מדאורייסא אלא רק בבעל חיים שפרה ורבה. על ידי זוכר ונקבה. אם זה בלידת הנקבה ואם זה בהטלת ביצים. חז"ל אמרו שכינים נחשבות כבעל חיים שאינו פרה ורבה, וגם התירו להעמיד אותו לכתחילה. ובנוגע לכינים שבזמננו, החלקו בזה הפוסקים, האם נוהג גם בהם היתר הזה. יש מהפוסקים שסבורים שאיסור צער בעל חיים לא אמור אלא בגרימת צער לבעל חיים כשהוא חי. אבל אין איסור בהמתה של בעל חיים גם כשאין בהמתה של התועלת, ויש חולקים. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו על הפסוק שהתורה אומרת, ביום השביעי תשבוס וינופש בן עמוס חוב הגר. תרשו חז"ל, מה זה בן עמוס חוב? עבד שלא נימול ולא טבע לשם עבדוס. ומה זה גר? גר זה גר תוישוב. כמו שלמדנו שהעבד הזה וגר תוישוב הם רשאים לעשות מלאכה בשבת לצורך עצמם, ואין הכוונה של הפסוק לאסור עליהם מלאכה בשבת. אלא מה? להורות שהישראל הוא לא רשאי לומר להם לעשות מלאכה עבור ישראל. כלומר, שבניגוד לאיסור אמירה לגוי, שזה מדרבנו, איסור אמירה לעבד, לאותו עבד ולגר תושב, הוא מדאורייסא. ומכיוון שבדרך כלל עבד עושה את המלאכה שלו עבור האדון שלו, אז מלך חובה על האדון למנוע אותו. למנוע אותו מלעשות את המלאכה. גם כשהוא עושה את זה מעצמו, והאדון לא ציווה אותו לעשות אותו. רק אם ידוע וניכר שהעבד לא עושה את המלאכה בשביל האדון, אז אין חובה למנוע אותו. נחלקו הפוסקים, האם יש חובה לאדון למנוע אותו גם מעשיית מלאכה מדרבון. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו מגיעים לדפרים איתנו דבלי, איזה חלק מהיסוד נקרא איצטבו, ואיזה תערוב ודם אין לה תקנה. ועל מה נחלקו רב לזר וחכומים? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת זוכרים דף פ"א. אתם כבר זוכרים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעורים הנפלאים, הדף היומי, מר ויליה אורנשטיין, מר שפרכר, ולרוות הרבה נחת. ועכשיו רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפצים בחיים. כולנו ממשפחת החפצים בחיים. בואו תצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד הימי בסבח ובית חיים. מה יותר קל רבותיי, לא לדבר לשנורא או לא להאמין לשנורא? היום, בלימוד שלנו, כלל וו, מלכות לשנורא, תתבהר האיסור של קבלת לשנורא. זאת אומרת, שלא נאמין בלב שהסיפור הוא אמת. ובבאר מים חיים, החפץ חיים מוסיף ומסביר, שאין איסור להאמין לעצם העובדות שהוא שמע, אלא לגנאי שקורה, שנובע מהם. ובביאור ומוסוף הם מציינים את מה שכתבו בספר שיעור העיון, שמהדברים האלו עולה הצעה נפלאה איך לא להיכשל בקבלת לשנורא. שירגיל עצמו, ירגיל את עצמו לדון כל אחד, כל אדם בקו זכות, ואז מה יקרה? מותר לו להאמין לעצם הסיפור, כי החברה לא מתגנה על ידי זה, כי הרי מיד ידון אותו לקו זכות. וסיפר הגאון רבי לזקס, זכר צדיק לברכה, שאימא שלו, עליה השלום, ביתו של החפץ חיים, התבטא בפניו שלדבר לשנורא זה בידו של האדם, אבל איך ניתן לומר לאדם שלא להאמין? ואז הוא השיב לשעד רבה, לא לספר לשנורא שעצר בוער בקרבו, זה דבר שלא קל בכלל, אבל שלא להאמין לשנורא זה פשוט יותר. למה שהרי כל מי שנמצא בחברת בני אדם, הוא יודע כמה נכונים, כמה נכונים דברי החפץ חיים שאומר שרובם שקרנים וכולם גזמנים. מלא גוזמה. והניסיון מוכיח שכשבודקים כל סיפור לאמיתו, מה מתברר? מתברר שהוא שונה לגמרי מהאופן שסיפרו אותו והעבירו אותו הלאה. עד כאן המדור היומי הלכות רבי חיים. וכעת אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. אומר רבי חיים מספרו ליקוטי אמרים פרק ז'. רבי חיים בעצם ייעץ למי שאין ביכולתו לשנן את כל הש"ס, שהוא ישנן לפחות את פסקי הריף עם פירוש רש"י, והוא מוסיף שהעצה שיוצא לאדם שיהיה תלמוד ויודה, שיהיה בגיד המסקנות של הש"ס, ובכל מסכת ומסכת מהעניין שלה. וזה הידי לימוד הריף, בליקוט הלוכס, ונפרט ליד בקנותו. התחות כבר חלשים, והוא לא יכול לעיין בכל הסוגיה בשלימות. יראה על כל פוני אומר רבי חיים לברר ולזכור את המסקנות. ואם הוא ילמד את הריף, בליקוט הלוכס, על יתר המסכת ופירוש רש"י, אומר רבי חיים, יהיה בקיא כמעט בכל חלקי התורה. וכמה יהיה מאושר האיש ההוא לנצח על ידי זה. יהיה לאות ולפרט בישראל. אבל הוא מיד אומר, איך, אנחנו לא מתכוונים בזה שיפתור את עצמו ללימוד הלכות שנחוצות למעשה, כי בזה לא ייפטר, אפילו ללמד גם את הסוגיות בעיון. כי בשביל זה צריך ללמוד את ההלכות מהפויסים. רק דיברנו פה, רק הכוונה לגבי המצווה של ידיעת התורה, שזה מצווה בפני עצמה. אנחנו בכל יום אומרים, אשר איש ישמע ימצוא יסכו, זה קיום את ההלכות והמצוות. ותראו את זכור, דבר חייסים הליבוי. אבל אם הוא לא נחוש בזה בשלל המערכות צריכים להכניס תורת השם בליבנו, כמה אנחנו צריכים להתבייש? אנחנו אומרים יותר מ-700 פעמים בשנה את הפסוק, והוא ידבור עם אלה שאנו יחי מצב חיים עליו ובחו. שהפסוק הזה אומר לנו שרצון השם יזבורך שהדברים שלו, הדברי תורה, יהיו תקועים על לוח ליבנו, ואנחנו לא מתייחסים לזה. וזה מה שאנחנו אומרים, ומסיים החובת צריכים, ואוי רנינו בסייר עושכו, ולא נאי וויש לאוי לא מבואץ. עד כאן בעניין המוסר היום. היום הרבותיי, יש לנו פה משהו פיקנטי במיוחד. הרב הגאון רב אהרון כהן, מנהל מחלקת הדפנויים בהלוכה, מספר על ה-12 המבחנים המופלאים שעושים את המבחנים של דירשו, שבמשך 11 שנים לא החמיצו אפילו מבחן אחד. עסקידו ושימו רבותיי, לפני כ-11 שנים יצא ארגון דירשו בתוכנית לימוד מיוחדת של דפנויים בהלוכה, שהוקמה על פי קראתם של גדולי הפוסקים. באמת, מאז מבחנים רבבות של יהודים מדי חודש בחודשו על ההלכות שלמדו בחודש החולף במסגרת של התוכנית. במרוצת השנים הצטרפו לתוכנית אלפים אלפים, שחלקם ממשיכים איתנו עד היום. חלק הפסיקו כעבור תקופה ארוכה, תקופה קצרה, מתוך כוונה ורצון לשוב ולהתחזק בלימוד ההלוכה בקרוב. אבל מבין כל אותם רבבות יהודים, ישנם מאות מבחנים שמלווים את התוכנית מיום הקמתה ועד עכשיו. קומץ מתוכם רבותיי לא הפסידו מעולם את המבחן החודשי. במסירות נפש שאין לשער ואין לתאר, הם מגיעים מדי חודש למוקדים של הבחינה של דירשו, חורף בקיץ, זמנים עמוסים, תקופות של שקרה, אמצע הזמן, בין הזמנים. כשדירשו עושה מבחן, הם מתייצבים. לא משנה כמה הם עסוקים באותו זמן, כמה עניינים דחופים יש להם לסדר. הם אומרים, הכל יחכה עד אחרי המבחן. ומתייצבים להיבחן על המלם ולימוד הלוך בחודש החולף. ולא רק זה, אלא שאחד לחצי שנה הם מתייצבים גם למבחן המסכם. עד עכשיו המבחנים האלו, 12 מבחנים כאלה, למעלה מ-400 מבחנים חודשיים, ובסייעתא דשמיא מתכוונים להשתתף גם ב-140 מבחנים הבאים, ובאלה שיבואו אחריהם. כל עוד תהיה נשמה באפם, ויכולת בידם וחסד השם. הרב הגאון רב אהרון כהן מספר על אותם מבחנים שהוא דיבר איתם. באחרונה, הוא אומר, מדובר באנשים שכמה ומעלה. חלקם אברכי כוללים, חלקם בלבטים מן השורה, הצד השווה שבהם שהם מבינים את המשמעות של לימוד יומיומי של הדף היומי והלוכה, והם לא מבטרים עליו ועד שום הון שבעולם. ממשיך למספר הרב כהן, שדיברתי איתם, שאלתי אותם מה המנוע הזה שגורם להם להקפיד על המבחנים לאורך תקופה כל כך ארוכה, איך הם מצליחים? והתשובה שקיבלה מכולם הייתה זהה. הם מבינים שהמבחנים האלה זה לא רק הזדמנות לבדוק את עצמם כמה הם למדו בחודש האחרון, וגם הם צריכים לחזור על הלכות שלמדו. מבינים שהמבחן החודשי הוא המחייב, הוא זה שמניע אותם להתקדם כל יום ולא לקחת חופשה מהלימוד הזה. כמה מהם השתמשו בביטוי של חז"ל, אם תעזבני יום יומיים לעזבקו. הם ממש חדורים בתחושה, בתחושה הזאת. חדורים בתחושה שעל דבר טוב לא מבטרים, על לימוד הלכו לא מתפשרים. לדבריהם, אם לא המבחן החודשי, אין להם שום דבר אחר שיחייב אותם לעמוד בהספק. והמבחן זה מה שתוחם את הזמן של הלימוד. מחייב אותם לעמוד בקצב של התוכנית. ומי שרוצה לסיים את המשתברור על כל ששת החלקים, אז הוא מבין שזו הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. מדובר מאנשים מכל חלקי הארץ, רבותיי, מאשדוד, בני ברק, ירושלים, ערד ועוד ועוד. פנינו אליהם כי רצינו לקבל להם משוב, כי נבחנים ותיקים. קודם כל מגיע להם יחס מיוחד, והם באמת זוכים ליחס כזה. אנחנו בדיר שום מקפידים מאוד לעמוד ברמה של שירות רמה גבוהה, כאילו זה עסק מסחרי, שאם הוא מפסיד בכוחות הוא מפסיד כסף. כל מבחן זוכה ליחס לבבי. כל מי שמתקשר לדיר שהוא יודע שהוא מקבל מענה בתוך שניות. כל פנייה מטופלת על הצד הטוב ביותר. אבל אומר הרב כהן, ה-12 נבחנים האלה, המיוחדים שבמיוחדים, יש להם את הטלפון האישי שלי, וכל פנייה מטופלת על ידי ישירות. אז ביקשנו להם גם לקבל ביקורת, אבל הם התעקשו לדבר בעיקר על המעלות והשבחים של דיר שהוא. והם חזרו שוב ושוב על הטענה של אולי המבחנים של דיר שהוא. הם לא מצליחים לסיים את המשתברור אפילו פעם אחת. ועכשיו הם כבר קוברים מסייד ישמע לסיים את החצי של המחזור השני. ומעניין לציין שעבור כמה וכמה מהמבחנים האלו, הסיום הגדולים שדיר שהוא עושים בסיום כל חלק של משתברור, במיוחד הסיום הגדול של המחזור הראשון בפעמים בהלוכה, שהתקיים ברוב העם, ביד אליהו, בעיני האומה, במקביל, תרמו הרבה הרבה למוטיבציה שלהם והעניקו להם משני כוחות ומרץ להמשיך ביתר שאת. כמו שאמרנו, מדובר ביהודים שמסירות נפש. כל אחד מהם לא הגיע פעם למבחן, אחד מהם לא הגיע פעם למבחן. והאחראי של נקודת מבחן, הוא ידע שהוא לא מחמיץ אף פעם, הוא מהר להתקשר לראות שהכל בסדר. דבר שהוא נמצא עם רעייתו בית חולים לרגל הולדת הבת באותן שעות ממש. אחראי לא היסס, הוא מיהר להגיע לבית חולים עם טופס שנבחן, ישב והמתין עד שהוא סיים לענות השאלות. במקרה אחר, הפסיד איזה אברך אחד מאותם 12 נבחנים מופלאים את המבחן החודשי, אבל בדיקה קצרה העלתה שהוא ישב באותה עת לא עלינו שיב ועלה בשלו. מבחינה הלכתית, הוא היה מנוע מלעשות גידול יותר. זה המקרה היחיד שבו אחד מאותם 12 נבחנים החמיץ מבחן של דיר שלו. כמובן שבדיר שלו מבחינים את זה כפגיעה ברצף המיוחד שלו לאורך 11 שנה. אברך אחד היה פעם בחוץ לארץ ביום שבא המבחן, ובמדינה שהוא היה עליה נקודת מבחן של דיר שלו. אבל הוא לא ויתר, הוא בדק איתנו עד שהוא מצא נקודת מבחן במדינה סמוכה. הוא לקח את הדרכון, נסע מעבר לגבול, מרחק של שעות נסיעה, רק כדי להיבחן. אברך אחר, היה פעם באפולה, ואז עדיין לא הייתה נקודת מבחן. גם לא נסע לבית שאן להיבחן. אנחנו בדיר שהוא מסיים הרב כהן. ראינו הרבה דברים, אבל מסירות נפש כזאת של יהודים ללמוד להיבחן. אבל 12 אברכים הללו ממש היהלומים שבכתר, ויש לנו כבוד גדול עליהם, מסכם הרב כהן. בהחלט דברים נפלאים ומרגשים. עכשיו יש לנו פה חדשות של דיר שהוא. אנחנו מקבלים רבותיי עדים רבים לגיליון השבועי בעזבד לחכומים, שהוא מרכז הערות, חידושים ושאלות בהלוכה של מגידי השיעורים. הוא מהווה כמו בסמדרש וירטואלי, בליבוד משותף של סוגיות והשארת הידיעות. יש הזמה חדשה מדבי דיר שהוא שיצא לפני חודשיים ויצבר תעופה באופן מעורר התפעלות. אחרי הרעיון עומדים מגידי שיעורים שהם פנו במרוצת השנים להנהלה של הארגון וסיפרו שהמסגרת ההכנה של השיעורים והמסירה אחרי שהם דיברו בנושא הזה מגידי שיעור נוספים הם הגיעו למסקנה שהקשר בחיבור בין כלל מגידי השיעורים, זה דבר שעשו לתרום הרבה מאוד. להשאיר את הידע והיכולת שלהם למסור שיעורים באופן מעניין ומעשי יותר. כל מגיד שיעור נתקל כל יום בשאלות מעניינות, חמישים נפלאים, דיוקים מעניינים שיוצאים מתוך הלימוד. מספר העורך של התוכן של המיזם. אז חשבו בדיר שיעור, איך אפשר לגבש קבוצה של מגידי שיעורים, שידונו יחד בנושאים נלמדים וישירו אחד לשני בידיעות של הנושאים האלו. כמובן שמדובר בקהל גדול של קרוב ל-1,000 מגידי שיעורים רק בארץ הקודש. איך אפשר להגד את כולם? ואז החליטה הנהל לצאת דרך עם רעיון חלופי. פתחו קבוצה ענקית של מאות מגידי שיעורים שיש להם גישה לדואר אלקטרוני, ומדי שבוע מגבל כל אחד מהם אלון קצר ותמציתי שנבנה לחומר שהם בעצם שולחים. ואז הציעו, מספר עורך התוכן, לשמש העורך של המיזם הזה. הוא רק מלקט את החומרים שהוא מקבל, עורך מסדר אותם, ביא אותם לביקורת, תחת עינו הבוחנת של הגאון רבריש פלדמן, מגיד שיעור של דפיים והלוכה בישוב הסמיר, יהודית המתחוכם בעל שיעור קומה, שבנוסף הוא גם בקיא במיוחד בהלכות שבת של מדעות קום במסגרת דפיים והלוכה. וזה עובר תחת עינם הפקוחה של כמה וכמה מוצים חשובים וידועי שם, בהם גם רבני ביס הרועה של הגאון שמואל שטרן, בעל השביב ואש, שחברים בפרויקט ומשיכים ומשיבים ומשמשים כמיישיבים של הדף רואי מבעלוכה. וככה עוברים על זה, ומספרים שהנושאים, הם עונים לשאלות מדי יום, שאלות מכל רחבי הארץ, בנושאים שלמדים מרחבי הארץ בעולם, בנושאים שנלמדים במסגרת דפיים בהלוך. כל מגיד שיעור שיש לו איזו שאלה מעניינת, הערה, אפילו סיפור, שקשור באופן ישיר לנלמד, אז הוא שולח אלינו ומנפים את החומר, מרכזים אותו, ומוציאים אותו באלון קצר ותמציתי, שנשלח למיילים של המגידי שיעורים בסופו של כל שבוע. לפעמים מדובר בעמוד אחד לשבוע, לפעמים שני עמודים, המטרה זה להישאר קצר ותמציתי, כדי שגם יישאר מאוד עסוק ואין לו זמן להשקיע בקריאת אלונים וכדומה, אז הוא יוכל ליהנות מזה ולדעת שבתוך כמה דקות הוא מקבל סקירה מתומצתת על החומרים המעניינים מהימים האחרונים. הנושאים הנידונים מתגלגלים בדרך כלל במשך כמה שבועות. מגיד שיעור אחד שלה אחרה, בשבוע הבא כמה מגיבים עליה, אחרי זה יש תגובות הפוכות, ככה זה מתגלגל, כשבמקביל גם הנושאים אחרים מתחלפים לפי קצב הלימוד של דף יומי בהלוכה. לא פעם מגיעים גם שאלות שהם מהמשיבים, שהם מקבלים פניות טלפוניות לפי קצב הלימוד של דף יומי בהלוכה. שאלות מעניינות ומעלים אותם לבמה המרכזית, כדי שכל מגידי השיעורים שעוסקים במלאכה יוכלו לחוות את דעתם על זה. שמחתנו הגדולה, האלון הזה יתקבל בשמחה גדולה על ידי מגידי השיעורים, ולראיה יכול לשמש מספר הפניות הגובר של מגידי השיעורים שמבקשים שיצרף אותם לרשימה. דבר שאנחנו כמובן עושים בשמחה גדולה, כי הרי זה המטרה, להגביל תוירו ולהגיע. שיהיה בהצלחה הלאה לכולם. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע בקנה אסקינוסי. יש פה דברים מעניינים מאוד על הנהגה המיוחדת של הגאון הגדול רבי חיים שיינברג זכר צדיק לברכה, על ההקפדה שלו שהפריעו לעמלי תורה. כשם שכל רגע לימוד תורה היה מדוקדק אצלו, ככה גם כל רגע של ביטול תורה היה אצלו האסון הגדול ביותר. ומהסיבה הזאת הוא לא הרשה לעניים וגבי צדוקה להסתובב בסמדר של אסוף כסף. כשהוא ראה גבי צדוקה שנכנס לאסוף כסף בסנדר, שהיה נחרד מהמחשבה שהולך עכשיו להיות פה בטיל תורה. ולו לרגע קאס, אבל זה יהיה לכל מאות בני הישיבה, שבעיני רוחו הוא רואה בטיל תורה מידי של כל יושבי בית המדרש. שגם אם יגרם לכל אחד בטיל של שניות אחדות, הרבה יחד זה כבר פרק זמן, לכן הוא הניגש שלהם בעדינות, בנחרצות. והוא אומר שהוא לא מרשה לאסוף כסף באמצע הסדר. ומי שמעוניין לאסוף כסף. שיגיע בין הסדורים, שיגיע בין הסדורים, או כשיוצאים מהסדר, העם לבוא אותם עד מחוץ לישיבה, לפעמים העם לבוא אותם עוד ככה, כברת דרך נוספת, להיות בטוח שהאברכים והבחורים לא יהיו מופרעים מהשקידה שלהם. פעם אמר לו איזה מישהו שתלויין לי, תמיד חוכם גדול, מויר הרוע מפורסם, הביא עצמיה על ההנהגה הזאת, שלא מרשים לאסוף צדקה בתוך סדרי ישיבה. אז הוא אמר שישאלו את אותו דבר לדחוך, אם הוא מסכים שיבוא לבית שלו כל יום, לאסוף צדקה בשתיים לפנות בוקר, אז הוא לא הבין את הקשר. אז רבינו אמר, כל אחד מבין שאמצע הלילה זה לא שעה מתאימה לבקש צדקה. האם אמצע הלימוד זה פחות חשוב משינה? אמר הרב שיינברג. לכן גם הוא לא הסכים שיקרו לאברכים לטלפון, אלא רק במה שהם יקרים מאוד חופים. גם לא הסכים שיבוא אורחים ויפרו ללומדים מאמצע הסדר. פעם בא איזה אדם מבחוץ לחפש את אחד מחשובי האברכים. כשראה אותו רבינו, הוא שאל אותו מה הוא מחפש. אז הוא ענה לו שהוא מחפש את פלוני, אמר לו בבקשה, אם חייל תיגש אליו. הוא שוקוע בלימוד, אל תפריע לו. אז הוא אמר, טוב, אני אחכה עד שהוא יבוא. הוא אמר לו, תחכה, אבל לא בקרבת מקום המסמרת, כדי שלא יראה אותך, וזה יהיה לו הפרעה. היה איזה אברך אחד שהמתין כמה שנים מזהר של כיום. והוא מבקש מרבנו שיעתיר עליו בתפילה. ומפעם לפעם הוא מגיע ומבקש עוד פעם ועוד פעם. כל פעם רבנו היה מברך אותו כדרכו בהתעניינות, השתתפות בצער. פעם עלה בדעתו, הרי ראשי דבוק בתורה, ועבור כל רגע של ביטול תורה זה כל כך חשוב בשבילו. אולי כדי שאני אציין בפניו, שזה שאני חסוך בנים, זה גורם לי בצל תארה. וככה הוא עשה. והוא סיפר שככל, כמו שהוא תמיד ברך אותו בחום, אבל הפעם הוא ראה את האכפתיות הגדולה, שאם זה עושה לו בצל תארה, כל היחס הוא האחרת. צריך להתפעל זה אחרת לגמרי. שכן יש שתי צרות, מה שהוא לא זכה לזה שקרמה, וגם מה שיש לו מזה בצל תארה. יש עוד איזה סיפור דומה, אתם חוכם חשוב מהתלמידים, שהוא התמודד במשך כמה שנים עם בעיה קשה בחיים, וכמה פעמים הוא שפך לפני רבנו את ליבו. משום מה, רבנו לא ברך אותו בחום, והוא אומר לו שצריך להתמודד, לדבוק באמונה בשם יצבורך, והוא לא ברך אותו. פחת היה כמה פעמים. פעם אחת, בתוך כדי הדברים, הוא סיפר שזה גורם לביותר, מפריע לו משנוסוי, מרבות הסטוירה, ואז רבנו הזדעזע, ברך אותו בחום גדול. באמת כעבור תקופה, העניינים הסתדרו לגמרי. עד כמה נחשבו אצלו הדקות של הביטול תורה? כמה פעמים שהוא חזר ממצירת שיעור בכל אל שיש השבס, של התלמיד שלו הרווג בשכונה דרך וגן, אז שהוא אבא יצא מהשכונה, שיש שם הרבה ישיבות, אז הסבו את תשומת ליבו שבתחנת אוטובוס, ביציאה מהשכונה, אז מחכים הרבה בחורי ישיבה, ללכת הביתה, להתארגן לשבת. אז רבינו הורה לעצור ולאסוף כאן את הבחורים שנמצאים. גם כשהיה צריך לשנות קצת מהדרך בשבילם, אמר לעשות את זה כדי להציל מהזמן שלהם, שיוכלו לחזור מהר, ללמוד תורה ולא יצטרכו לבטל תורה. עד כאן הדברים נפלאים מהספר מגדלתו מרוממתו, בפרק פנחס קינו. ולסיום אנחנו מגיעים למדור הנפלא חזקות יומית. כתוב במשנה ברורה, בסימן תקנ"א, על דברי של חונך ראוי לכל יראי שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אומר המשנה ברורה, להנהג טוב וקשר ומאוד לכל בעל נפש, לשבת באבלות אחר חצי היום, ושבוע עשר בתמוז עד ערב תשע באב, ולבכות על חורבן הבית. ונהגו לומר תיקון אוכל, ויכול לאמרו במשנה המשנה ברורה עד השקיעה. השתדל אם כן רבותיי להגיד כמה פרקי תהילים, לבקש שיבנה בית המקדש, כן, יש כאלה שאומרים להזכיר את הפסוק, עתו תקום תרחם ציון, כי יש לכם עקיבא מועד, ולבקש שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, גם לאחר חצות היום, השתדל להגיד תיקון רוחל שיש בו פרקי תהילים, בעיני חורבן הבית, השם יעזור לנו, שנשמע בשורות טובות, שיבוא אל יענו ויבשר לנו, על ביאת משיח צדקנו. עד כאן דברינו להיום רבותיי, שיהיה לנו המשך יום טוב, עם בשורות טובות, וישועות ונחמות.